This Torah class is brought to you by TorahAnytime.com.
הסיפור הזה ממחיש לנו מה קורה שאנחנו כל כך הרבה לומדים על אמונה, כל כך הרבה לומדים על ביטחון, אם זה שיעורי תורה, אם זה קוראים ספרים. היום יש באינטרנט, יש ברדיו, ערוצי קודש, ואנחנו הרבה הרבה לומדים על הנושא של אמונה וביטחון. אבל כשזה מגיע לידי מעשה, כשאנחנו צריכים להתמודד, אנחנו שוכחים את כל התורה כולה. בדיוק כמו הסיפור הזה. מה קורה אם השכנה באה ומספרת לך שפיתרו את בעלה מהעבודה? אז אני או כל אחת אחרת מתוך מה שלמדתי אומרת לה, אל תדאגי, מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה לראש השנה, את לא צריכה לדאוג, פרנסה זה משמיים. וכך אני אומרת לה, וכל אחת מכן בטח הייתה אומרת לה את אותם דברים. אבל מה יקרה שחס ושלום אני יקרה לי אותו אותו דבר? האם גם אני אגיד לעצמי את המילים האלה? ולמה? למה שאנחנו לא בניסיון, אנחנו יפה מאוד יודעים, לומדים את הדברים, מבינים את הדברים, עד שמגיע הרגע של הניסיון. כשמגיע הרגע של הניסיון, קשה לנו להתמודד עם הניסיון. אנחנו שוכחים את כל התורה כולה. כדי להבין את הדברים, נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חוקים. יש בעולם חוקים. רוב האנשים מכירים את החוקים הפשוטים והרגילים בטבע. לדוגמה, אם אדם מכניס יד לתוך אש, זה ברור שמיד הוא יקבל כוויה. הוא לא יעשה את זה בכלל. אם אדם מכניס ראש לתוך המים, ברור לו שהרבה זמן הוא לא יכול להיות מתחת למים, כי אין חמצן, הוא לא יכול לנשום. יש גם את חוק המשיכה, שאם אנחנו זורקים משהו למעלה, הוא תמיד ייפול למטה. זה כולם מכירים. אבל יש גם חוקים רוחניים שנמצאים בעולם, ביקום, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. ואם אנחנו נדע את החוקים האלה, אם נלמד את החוקים האלה, נדע איך להתנהג איתם, אז נוכל לעבור את החיים שלנו יותר בקלות, יותר באושר, יותר בשמחה. ומה הם החוקים האלה? נשים, אנחנו חונכנו, החינוך שקיבלנו, וגם כל אלה שגם למדו בבתי ספר דתיים, חרדיים, החינוך היה, ויש לנו את זה בתת המודע, יש לנו את זה במוח, שהקדוש ברוך הוא כאילו מחכה לנו בפינה, שאם אנחנו לא בסדר הוא מיד נותן לנו מכה. וזה לגמרי לא נכון. זה לא נכון. אם נדע באמת להכיר את ה, כמו שאמרתי, את החוקים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו, נדע איך להכיר את בורא העולם האמיתי, אנחנו נראה איך שהחיים שלנו משתנים מהקצה אל הקצה. וחוק ראשון, נשים, אנחנו הרבה פעמים יש לנו במוח מחשבות שכשאנחנו רוצים משהו בחיים ולא הולך לנו, אנחנו לא מקבלים את זה. מתפללים, עושים סגולות, הולכים לקברות צדיקים, ולא קורה כלום. לא מתקדמים. לא רואים את האור. כלום. אז אנחנו מרגישים שאולי לא מגיע לי. אולי אני לא ראויה. האם יש פה איזו אישה אחת שחשבה פעם את המחשבה הזו? אני בטוחה שרוב האנשים חשבו את המחשבה הזו. אנחנו הרבה פעמים יושבים עם עצמנו ואומרים, מי יודע איזה חטא אני עשיתי, ולכן אני לא מקבלת את מה שאני רוצה. הנה, אני מתפללת כל כך הרבה. אני נותנת צדקה, אני עושה חסד, אני עושה סגולות, ולא רואה שום תוצאה. נשים, ברגע שאנחנו חושבות בצורה כזאת, שלא מגיע לי, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אם את חושבת שלא מגיע לך, אז למה את חושבת שאני אתן לך? כי בואו תראו, כל מה שיש לנו, כל מה שיש לנו, אף פעם לא שאלנו את עצמנו אם זה מגיע לי או לא מגיע לי. זה מובן. מה זאת אומרת? אם יש לי, ברוך השם, אם יש לי בית, אם יש לי ילדים, אם יש בעל, אם יש מכונית, זה ברור, זה מובן מאליו. אני אף פעם לא שאלתי אם זה מגיע לי, לא מגיע לי. יש לי את זה, אז זה מגיע. אבל מתי אני אומרת לא מגיע לי? כשאני רואה משהו שזה לא הולך. משהו שאני רוצה ואני לא מקבלת. החשיבה הזאת היא חשיבה שלילית. היא מחשבה לא נכונה. אז מה עלינו לחשוב? מה אנחנו כן צריכים לחשוב? מה נגיד שכן מגיע לי? נגיד מגיע לי? אז זה גם לא נכון. להגיד שמגיע לי זה גם מחשבה לא נכונה. כי ברגע שאדם חושב שמגיע לו, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת הדין. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אתה חושב שמגיע לך? בוא נבדוק. בוא נבדוק, אנחנו נפתח את הספרים שלך ונראה אם באמת מגיע לך. וכשאדם פותחים לו את הספרים, תמיד הוא יוצא גרוע, לא טוב. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה, אני כבר שילמתי לך על התפילות שלך, שילמתי לך על הצדקה שלך, אתה אפילו לא יודע שהצלתי אותך פעם מאיזה אסון. זה בזכות התפילות שלך, בזכות הצדקות. אז כאן אף פעם אסור להגיד מגיע לי. אז מה נגיד? אמרתי אסור להגיד לא מגיע לי, ואסור להגיד מגיע לי. אז מה אנחנו בדיוק נגיד? אנחנו נבקש, ריבונו של עולם, תן לנו מאוצר מתנת חינם. מה זה מאוצר מתנת חינם? תן לי בחינם, לא בגלל שמגיע לי. אני לא רוצה לעשות איתך חשבון, זה לא כספומט. אני תרמתי, אני עשיתי, ואני רוצה תוצאות. אני רוצה בחינם. הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו היה 40 יום בשמיים, 40 יום ו-40 לילה, הקדוש ברוך הוא פתח לו עולמות והראה לו אוצרות ושפע. מה הוא נותן לבני אדם? איזה שפע הוא נותן לבני אדם? משה רבנו רואה עולם מדהים של שפע אינסופי. שואל משה רבנו, איזה מצווה אנשים צריכים לעשות כדי לקבל את השפע הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שום מצווה. אני נותן את זה בחינם. למי אני נותן בחינם? למי שבטוח שאני אתן לו. מי שמאמין ובטוח שאני אתן לו, אני נותן לו. נשים, תראו בתפילה, כל מקום שכתוב חוננו, זה בחינם. זה המילה חנון, זה בחינם. אנחנו מבקשים מאוצר מתנת חינם. אבל למי? למי שבטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן. זה בעצם כוח שהרבה לא מכירים, את האוצר של מתנת חינם. כל אדם שקיים כל המצוות שבתורה, אדם לא יכול להגיע לקיים את כל המצוות שבתורה. ואנחנו, כשאנחנו לומדים הלכות שבת, אז כל הזמן יש חידושים, כל הזמן לומדים הלכות לשון הרע. כמה אנחנו לומדים, אבל כמה נופלים. אז כמה שנהיה צדיקות במרכאות, אנחנו לא נצליח לקבל את השפע. רק אם נתחזק באמונה ובביטחון, אפשר להשיג בחינם, מאוצר מתנת חינם. מה זה מתנה בחינם? מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ייתן בחינם? מה פתאום? אנחנו רואים הרבה פעמים, כשאנחנו נותנים מתנה, נותנים מתנה למישהו, נותנים לפי האירוע שאת הולכת. את הולכת לחתונה, את נותנת מתנה לחתן וכלה. את הולכת לברית, את נותנת חליפה לתינוק. את הולכת לבר מצווה, את נותנת ספר, עט. את לא תתני ספר לתינוק או חליפה של תינוק לחתן וכלה. כל אחד יש לו את המתנה שלו. את הולכת לבית חדש, את קונה מתנה לבית, איזה כלי יפה. אבל יש מתנה שאבא נותן לילדים שלו, ולמתנה הזאת אין חוקים ואין גבול. אבא אחד רוצה לתת 100,000 דולר, אבא אחד רוצה לתת מיליון דולר, אבא אחד רוצה לתת 10 מיליון דולר. אי אפשר לבוא להגיד לו זה לא מתאים. הכל מתאים. כשאבא רוצה לתת לבנים שלו, הכל מתאים. אחת המחשבות, תבינו, המחשבה הזאת, כשאנחנו אומרים לעצמנו לא מגיע לי, זה חוסם את השפע. זה חוסם את השפע. אתם יודעות מה זה חסימה? זה סוגר, פשוט סוגר. נקודה שנייה, כתוב בתהילים, רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אפילו רשע גמור, אפילו רשע גמור שבטוח שבורא עולם ייתן לו, בורא עולם נותן לו. מה פתאום בורא עולם נותן לרשע? מה פתאום? תראו, הדוגמה הכי טובה שאנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא אבא טוב, אבא טוב שרוצה לתת לנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל לתת לאדם, בשביל לתת לו. ומה זה אבא טוב? תיקחו לדוגמה אבא שהבן שלו לא מתנהג כמו שצריך, עזב את הדרך, עזב את הבית, ועכשיו הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה. הבן נמצא במצב קשה והוא צריך את העזרה של האבא. האבא עשיר מאוד, האבא לא חסר לו כלום, והבן הזה הולך, במקום לבוא לבקש מאבא, הולך ומבקש מהחברים מהחברים שלו או מהשכנים שלו. מה דעתכם? איך אבא מרגיש שהבן שלו, אפילו שהוא עזב את הדרך, אפילו שהוא עזב את הבית, הולך ומבקש עזרה מאחרים? לא כואב לו? בטח שכואב לו. כשהוא רואה את הבן שלו סובל, כשהוא רואה את הבן שלו שהוא זקוק, הוא רוצה שהוא יפנה אליו, שהוא יבקש את העזרה ממנו. ואבא, כשרואה את הבן שלו במצב הכי קשה, אפילו שעזב אותו, הוא נותן לו. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר. אדם לא צריך להרגיש אני לא בסדר ולא מגיע לי. אתה הקדוש ברוך הוא אבא טוב, ואנחנו מבקשים ממך מאוצר מתנת חינם. דבר נוסף שחוסר את השפע, שפע זה זיווג, שפע זה ילדים, שפע זה שלום בית, שפע זה נחת מהילדים, פרנסה, בריאות, רפואה, זה שפע. הרבה פעמים אנשים חושבים זה המזל שלי. כשלא הולך משהו אומרים זה המזל. מה לעשות? אין מה לעשות. אסור להגיד זה המזל. עם ישראל מעל המזל. עם ישראל יכול לשנות את המזל. יהודי, אדם מעם ישראל, אין דבר כזה מזל. לגויים כן, יש מזל. הגויים יכולים לפתוח הורוסקופ, אסטרולוגיה, מה שכתוב, זה מה שיהיה. אדם מישראל יכול לשנות את המזל שלו. כתוב, משנה מקום, משנה מזל. מה זה משנה מקום, משנה מזל? אז יש כאלה חושבים שצריך לעבור דירה, בדרך כלל. לעבור מעיר לעיר, מארץ לארץ. משנה מקום זה משנה מקום רוחני. אדם עכשיו נניח נמצא במצב רוחני, בדרגה רוחנית בסולם. עכשיו הוא משנה את המחשבה שלו. אדם חושב טוב, אדם מתחיל להאמין, אדם בטוח בבורא עולם. הוא שינה את המקום שלו, הוא משנה את המזל. את רק משנה את המחשבה, את משנה את המזל. עוד כוח שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, שיש אותו ביקום, הכוח הזה נקרא מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? כמו שאדם מתנהג, כך מתנהגים איתו מהשמיים. גם אדם שהוא לא מי יודע מה צדיק, אבל הוא אדם שמח, הוא תמיד חושב טוב, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא אבא טוב, הוא מאמין שאבא שבשמיים לא יעזוב אותו, ואבא שבשמיים ייתן לו מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מאמין בי, אתה שמח, אתה חושב טוב, אני לא אכזב אותך. אני אתן לך באמת לשמוח. אני אתן לך באמת לראות טוב. שמה שאתה חושב, אתה תראה בחיים, אתה תראה במציאות של החיים. והכוח החזק ביותר שנמצא בעולם זה כוח האמונה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם כוח שנקרא אמונה. השאלה, במה אנחנו מאמינים? במה אנחנו מאמינים? הכוח הזה של האמונה, גם גויים יכולים להשתמש בו. גם גויים כשהם מאמינים במשהו, זה קורה. יש כתוב שכשהיו הנביאים, בזמן הנביאים, היו עם ישראל, חלק מהם עובדים עבודה זרה. והייתה שנת בצורת, לא ירדו גשמים. אלה הלכו להתפלל להשם, ואלה הלכו להתפלל לעבודה זרה. אלה שהלכו לעבודה זרה להתפלל, ירדו גשמים. בא ירמיהו הנביא ואומר לבורא עולם, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאנשים מתפללים לעבודה זרה ויורד גשם? אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכוח של האמונה. תעזוב אותם. הם מאמינים בעבודה זרה? זה גם יקרה, ירד גשם. אבל הם מאמינים בטומאה. לכן נשים הרבה פעמים שומעים על כל מיני פותחים בקפה וקלפים וכל הדברים האלה שאסור ללכת אליהם. יש להם כוח, אבל זה מכוח הטומאה, זה לא מכוח הקדושה, ובסופו של דבר זה יכול להזיק. לכן תמיד ללכת עם אמונה, אבל בבורא עולם. גם שאנחנו מאמינים כמו באבן, בחוט אדום, יש כאלה משתמשים בחוט אדום, בקמיה, ברגע שאנחנו מאמינים בדברים האלה, אנחנו נותנים להם כוח. גם אדם שמאמין בעצמו, יש אנשים מאוד מאוד עשירים שהם מאמינים בעצמם, אין להם אמונה בבורא עולם. אני מבין, אני חכם, אני כישרוני, ולכן אני מרוויח כסף, ולכן אני יודע. הקדוש ברוך הוא נותן לו להצליח. ואחר כך אנחנו שומעים שהרבה פעמים הם הגיעו גבוה גבוה, אבל גם נפלו, ונפלו ממש בגדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תדע לך, אתה מאמין בעצמך, אתה תצליח, אבל יש כוח עוד יותר חזק ממך. זה אני בורא עולם. ואם אתה לא תגיע למסקנה, אם אתה לא תבין שזה מבורא עולם, ההצלחה שלך, אתה בסופו של דבר טיפול, וטיפול בגדול. לכן אנחנו, מה שאנחנו צריכים באמת לעשות, לקחת את הכוח הזה של האמונה ולהפנות את הכוח הזה לבעל הכוחות כולם, לבורא עולם. אנחנו לא צריכים להאמין בבני אדם, לא להאמין בכל מיני דברים, בבות וכל מיני, אני יודעת, פותחים בקפה והקלפים והקקאו ואני יודעת, פשוט בעל הכוחות כולם, ישר לבורא עולם, עם האמונה חזקה לבורא עולם. איך אפשר להגיע, להרגיש באמת אמונה ולהגיע לביטחון באשם? יש הבדל בין אמונה לביטחון. יש הבדל בין אמונה לביטחון. אמונה, רוב האנשים מאמינים, רוב האנשים אומרים כן, יש בורא עולם. אבל ביטחון, ביטחון יש לך? את מאמינה שבורא עולם יביא לך את הזיבוב, את מאמינה שבורא עולם יביא לך את הדירה, את מאמינה שבורא עולם יביא לך את העבודה, אבל את בטוחה שהוא יביא לך את הזיבוב? את בטוחה שיביא לך את הזיבוב? את בטוחה שיביא את הדירה? זאת השאלה. איך מגיעים לביטחון? יש פסוק, מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה לראש השנה. מה הפסוק הזה אומר? מזונותיו זה לא רק הפרנסה, מזונותיו זה כל השפע. בראש השנה קוצבים לבן אדם, מחליטים שהוא יקבל נניח סכום של כסף שהוא ירוויח במשך השנה. קוצבים לו נחת מהילדים, בריאות, סבלנות, שמחה, עושר, זיווג, ילדים, כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא צריך, קוצבים את זה בראש השנה. אם כך, אם קוצבים את זה בראש השנה, אז אנחנו לא צריכים להתפלל בכלל. הרי כבר החליטו מה נותנים לי, אז מה יש לי להתפלל? אני גם לא צריכה ללכת לעבודה. אם קצבו לי בדיוק כמה אני מרוויחה, אז אני יכולה לשבת בבית וכל חודש יתפיקו לי בדלת ויביאו לי את התלוש מסכורת. זה שהקדוש ברוך הוא קוצב, זה כמו תקציב של הממשלה. הממשלה בתחילת השנה מקציבה כך וכך לכל מיני משרדים, לכל משרד את הסכום שהוא יקבל. אבל זה לא אומר שאם קצבו לה, דוגמה, 100,000 דולר לשנה, את תקבלי את ה100,000 דולר לשנה. זה רק כתבו שתקבלי את זה. עכשיו זה בידך אם תקבלי את הסכום הזה או לא תקבלי את הסכום הזה. בידך הבחירה, אם תחשבי טוב, אם יהיה לך ביטחון, אם תתפללי, גם אם תצאי לעבוד, כי אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אנחנו לא יכולים לשבת בבית בחיבוק ידיים ולחכות שיביאו לנו מהשמיים את השפע. צריך לעשות השתדלות. אז איך אפשר באמת להגיע לדרגה של ביטחון? נשים, מה אתן חושבות? מה זה ביטחון? מה זה ביטחון? תראו, הסיפור שסיפרתי על אותה אישה שהסבתא הזאת שראתה את הילד הקטן שנפצע, אז היא יש לה הרבה אמונה, נכון? יש לה הרבה אמונה. היא אמרה לו, לא נורא, לא קרה כלום, עד החתונה זה יעבור, זה אמונה. ברגע שהיא ראתה שזה הנכד שלה, אז היא נכנסה להיסטריה, אין לה ביטחון. יש לה אמונה, אבל בלי ביטחון. ביטחון נשים, אם אתם רוצות לבדוק אם יש לך ביטחון, מי שיכולה אולי לענות לי על השאלה הזאת, מה זה ביטחון? איך אני יודעת אם יש לי ביטחון? אבל איך אני יכולה לדעת שיש לי ביטחון? יפה. או, זו התשובה. זו תלמידה טובה. כן. אני אענה לתשובה. ביטחון זה רגיעה ושלווה. לא לדאוג. את ישנה טוב בלילה, את לא דואגת, את לא פוחדת, את בטוחה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאת רוצה. הביטחון, הרבי מבריסק מסביר, יש פסוק בתהילים, כגמול עלי אמו. מה זה כגמול עלי אמו? התינוק, יש תינוק שדואג מה יהיה בעוד 4 שעות? מאיפה יבוא האוכל? אין תינוק כזה. הם ישנים כל כך טוב. הוא אומר, מה זה כגמול עלי אמו? שאדם כל כך בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את מה שהוא רוצה, שהוא יושן מצוין. הוא לא דואג, הוא לא חושש, הוא לא פוחד. זה ביטחון. נשים, אחת המצוות, שבעצם המצווה הזאת כוללת את כל המצוות של התורה, זה חבקוק אמר, חבקוק הנביא. שאל חבקוק הנביא, איזה מצווה שאדם מקיים קיים את כל התורה כולה, שהיא כוללת את כל התורה כולה? הוא אומר, צדיק באמונתו יחיה. מצווה אחת של אמונה וביטחון בבורא עולם, זאת המצווה. אם שאלתם את עצמכם מה התפקיד שלנו בעולם הזה, מה עבודת השם שלנו בעולם הזה, אנשים הרבה פעמים באמת מקיימות את כל המצוות כמו שצריך ומדקדקות במצוות ואפילו לוקחות על עצמם חומרות, אבל בין זה לבין עבודת השם שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, אין קשר. עושים את המצוות ואין לנו בכלל אמונה וביטחון בבורא עולם. אין לנו קשר איתו בכלל. הכל אוטומטי. הכל כמו מחשב. ממש. אוכלים כשר, שומרים שבת, טהרת המשפחה, יפה מאוד. אבל אין לנו קשר עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה קשר. הקדוש ברוך הוא רוצה קשר. והקשר הזה זה עם האמונה ועם הביטחון. ביטחון זה כלי לקבל שפע. כל אחת עם הכלי שלה. אחת יכולה, מחלקים עכשיו יין לדוגמה, מחלקים יין חופשי, יין יקר מאוד. אחד בא עם כוס חד פעמי, אחד בא עם ספל גדול, אחד בא עם סיר, אחד בא עם חבית, ואחד בא עם הידיים. מה, היה צריך להביא כלי? איך את רוצה שנביא לך יין? בלי כלום, בת, בלי כלום. תביא כלי. ביטחון זה כלי לקבל שפע. תבדקי מה הכלי שלך, מה הגודל של הכלי. ככל שהכלי יהיה יותר גדול, ככה תקבלי יותר שפע. ואז את תראי איך בורא עולם משגיח עלייך השגחה פרטית מיוחדת. מהרגע שאת משנה את החשיבה שלך, מהרגע שאת מרגישה ביטחון, את לא דואגת, את רגועה, את שלווה, נפתחים לך כל השערים. אז איך באמת מגיעים להרגיש ביטחון? ביטחון זה לא משהו שכלי, זה לא רציונלי, לוגי. ביטחון זה רגש. ביטחון זה רגש. ורגש אי אפשר לשכנע שאני ארגיש ביטחון. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוונת. נניח שיש אישה שמפחדת מעכבר. יש פה עכברים בארצות הברית. אני אגיד לה שזה מאוד קטן והוא לא עושה שום דבר. זה שכנע אותה לא לפחד? מה אתם אומרות נשים? לא. שכל לא יכול לשכנע מה להרגיש. רגש זה שאו את מרגישה או את לא מרגישה. אני לא יכולה לבוא לאישה ולהגיד לה שיהיה לך ביטחון. אותו דבר מה שסיפרנו קודם, אם באה השכנה ואומרת לי שפיתרו את בעלה מהעבודה ואין לו עבודה עכשיו, ואני אתחיל להגיד לה שיהיה לך ביטחון, שיהיה לך אמונה, הקדוש ברוך הוא שולח שפע, אסור בכלל להגיד את זה לאישה שהיא נמצאת במצב קשה, לא משנה איזה מצב. תמיד צריך, התפקיד שלנו לחזק אותה, לעודד אותה, לא לבוא ולתת לה מוסר. את המוסר תתני לעצמך, אבל לאותה אישה צריך לתת לה גב, לחזק אותה ולעודד אותה, כי היא עכשיו מרגישה קושי, עכשיו קשה לה. את לא יכולה לשכנע אותה בשכל שהיא תרגיש ביטחון. זה בדיוק כמו האישה שפחדת מהעכבר ואת תגידי לה שהוא לא עושה כלום. ביטחון זה רגש, וכדי להגיע לביטחון אנחנו צריכים לעבוד קודם כל על המחשבה. אם אנחנו נעבוד על המחשבה, אנחנו נתחיל להרגיש ביטחון. איך עובדים על המחשבה? שנבין מה שמערער לנו את האמונה והביטחון זה השכל וההיגיון. מה שמערער את הביטחון זה השכל וההיגיון. אני אספר לכם מקרה שהיה לפני שנה, בחורה בת 28, בחורה שלמדה בסמינר בית יעקב, בחורה יפה, מוצלחת, עם עבודה טובה, מורה, שמאוד מאוד רוצה להתחתן. והיא הגיעה אליי לפגישה וסיפרה לי שהיא נפגשה עם 120 בחורים. עד 110. כשהיא ישבה מולי אני חשבתי שאני לא שומעת טוב, אז אמרתי לה 20 בחורים? אמרה לי לא, 120. עכשיו בואו תראו מה קורה עם הבחורה הזאת. הבחורה הזאת יש לה ניסיון עשיר מאוד עם בחורים. כשמציעים לבחור, היא עכשיו במחשבה שלה כמו סרט, מתחילים לעבור כל 120 בחורים, מי יודע כמה שעות זה לוקח לה גם. בטח כל הלילה היא לא ישנה, היא מתחילה לחשוב על כל בחור מה היה איתו. זה היה ככה, זה היה ככה, זה היה ככה, זה לא בסדר. כשהמחשבה שלה מה לא בסדר, כשהמחשבה שלה מה היא לא רוצה, לא פלא כשהיא נפגשת עם עוד בחור ושוב לא יוצא שום דבר. עכשיו הבחורה הזאת רצתה רק בחור ישיבה. נשים בארץ, אני לא יודעת, גם פה אני יודעת פחות מבארץ, בארץ זה יותר חזק, בחורה בת 28 אין לה סיכויים להתחתן עם בחור ישיבה. לפי ההיגיון היא צריכה בחור שיהיה לפחות בן 30-29, שיהיה לפחות קצת שנה יותר גדול ממנה. בחור בן 29-30 כבר לא לומד, הוא כבר יצא לעבודה, נכון? פה זה לזכרת, זה אותו דבר, לא? מי שקראה את הספר שלי, אז יש שם את הסיפור של הבחורה שהתארסה לפני שמונה שנים, משהו כזה, שהייתי פה תוך שבועיים, היא התארסה. בחורה בת 27, שרצתה בחור בשבילה. בכל אופן, לפי ההיגיון, אין לה סיכויים למצוא בחור ישיבה בגיל הזה. והיא עומדת על כך שהיא רוצה בחור ישיבה. טוב, היא התחילה להתפשר, היא רוצה חצי יום. וגם לא מוצא. כשאנחנו יושבים וחושבים בהיגיון, היגיון חוסם אותנו, סוגר אותנו. לא נותן לנו להתקדם. מערער לנו את הביטחון. והבחורה הזאת, אמרתי לה, תקשיבי, יש בורא לעולם, ואם את הולכת עם אמונה ועם ביטחון שבורא עולם יביא לך את הזיווג שלך ומה שאת רוצה הוא יביא לך, אין לו בעיה לתת לך את הזיווג הנכון ובקלות ובמהירות. אבל איך היא יכולה להגיע לכזה ביטחון אחרי ניסיון של שנים שהיא נפגשת עם עוד בחור ועוד בחור ועוד בחור? איך היא יכולה להרגיש ביטחון? זה קשה, זה קשה. אותו דבר מישהי שמחפשת עבודה ולא מוצאת הרבה זמן, אותו דבר מישהי שלא מרוויחה כמו שצריך, אותו דבר בריאות, אותו דבר שלום בית. כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו תמיד מסתכלים על העבר, ולפי העבר אנחנו חושבים על העתיד. אז זה לא פלא שזה מה שאנחנו רואים בעתיד. הבחורה הזאת, אני אספר לכם אחר כך את הסיום של הסיפור שלה, אשאיר אתכם קצת במתח, אבל להבין שההיגיון הוא שגורם לנו, מערער לנו את הביטחון, לא נותן לנו להאמין ולהיות בטוחים שנקבל את מה שאנחנו רוצים. ותראו דבר יפה, כשעם ישראל היו במעמד קריאת ים סוף, ים סוף לפניהם, המצרים מאחוריהם, מהצדדים מדבר. כתוב בתהילים, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. מה זה רבות מחשבות בלב איש? עם ישראל עכשיו עמד מול ים סוף, היו במצב אין מוצא, אין מוצא, הם לא יודעים מאיפה תבוא ישועה. האם מישהו חשב שהיה מפתח? מישהו חשב שהיה מפתח? אף אחד לא חשב. זה רבות מחשבות. אדם חושב, אולי מפה תבוא ישועה, אולי מפה תבוא הישועה. ואחר כך הישועה באה ממקום שבכלל לא חשבת על זה. אני זוכרת, לפני שנים לקחתי את אחותי הצעירה לשטחנית. אמרו לי ששטחנית משהו, משהו, משהו. לפני שנים זה היה. ואז הגענו לשטחנית הזו, והיא אמרה לנו לחכות בתור. וחיכינו, ושם זה היה עוד לפני שהיו פלאפונים, היה לה כמה טלפונים על השולחן, כל טלפון צלצל והיא הייתה אומרת מזל טוב, מזל טוב, סוגרת, מרימת השני, מזל טוב, מזל טוב, סוגרת, עוד צלצול, מזל טוב. מה זה מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב? ואז היא אומרת לנו, אתם רואים? כל שידוך מסגר. או, אמרנו ברוך השם, הגענו למקום הנכון. יצאנו משם שמחים, אמרנו ברוך השם, תראי כמה שידוכים היא עושה, בטוח תוך חודש את מתחתנת. אפילו שידוך אחד היא לא הביאה לי, שידוך אחד היא לא הביאה לאחותי. בסוף אחותי התחתנה עם בחור שהוא היה כמה חודשים יותר גדול ממנה, אז היא הייתה צריכה לחכות שהוא יגדל פשוט, והוא היה בן של חברים של ההורים שלי, אז לא היינו צריכים שתחלים בחינם, קיבלנו שידור. זה רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אם אנחנו הולכים עם ביטחון, אנחנו עושים השתדלות, נלך לשטחנים. אבל יש כאלה שהלכו לשטחנים וכבר שמו מודעות גם בעיתון שהם רוצים להתחתן, וכל העולם יודע שהם רוצים להתחתן, וכבר אין מה לעשות ולא מתחתנים. אז צריך לזכור שמי שמביא את השידוך זה בורא עולם, אבל צריך גם להרגיש את זה, להרגיש שאם אני בטוחה שבורא עולם ישלח את השידוך. ופה אני אספר לכם, אחזור לסיפור של אותה בחורה עם 120 בחורים שנפגשה. הבחורה הזאת הגיעה לקורס לחשיבה חיובית, ואני הסברתי להם כך, אמרתי לה תקחי מחברת ותכתבי מה את רוצה, מה את מחפשת בבחור. היא ישבה מולי עם המחברת והיד שלה רעדה עם העת, היא פחדה לכתוב. היא יודעת מה היא לא רוצה, היא לא יודעת מה היא כן רוצה. אז אם היא כל הזמן אומרת אני לא רוצה כזה ואני לא רוצה נמוך ואני לא רוצה עובד, אז היא מקבלת רק את זה, זה כמו מגנט, היא מושכת אליה את מה שהיא לא רוצה. אמרתי לה תכתבי כמה שיותר, כמה שיותר גברים, בלונדין, עיניים כחולות, גבוה, עובד, היא רצתה בחור ישיבה, בחור ישיבה עשיר, מסודר, נחמד, חוש הומור, כמה שיותר תכתבי דברים, זה לא עולה כסף, זה בחינם. היא כתבה את הדברים, וכל דבר שהיא כותבת היא אומרת את לא חושבת שזה מוגזם? אמרתי לה מה אכפת לך, תכתבי מקסימום תתחתני עם אחד ש-60% קיבלת, גם טוב, העיקר התחתן. הבחורה הזאת אחרי חודשיים מתקשרת אליי ומספרת לי שהיא דרסה עם בחור בן 24, בחור ישיבה, שימו לב, היא בת 28. אני לא התביישתי ושאלתי אותה סליחה, אבל איך הוא הסכים? בחור בן 24. היא אומרת בואי תשמעי מה קרה. חברה טובה שלי הלכה לבחור הזה, הוא בן דוד שלה, היא אמרה לו תשמע, יש לי חברה מקסימה, יפה, מוצלחת, הורידה לה 3 שנים, אמרה שהיא בת 25. אמר לה מה את השתגעת? את מביאה לי בחורה שנה יותר גדולה ממני? לא מוכן. התחילה לשכנע אותו ולשכנע, מה אכפת לך? בוא תפגוש אותה, רק תפגוש. כל כך לחצה עליו, נפגשו. והוא רוצה אותה והיא רוצה אותו. נפגשו כמה שבועות, והבחורה אמרה, אני לא יכולה לשקר לו, הוא ידע בסוף, הוא חייב לדעת את הגיל שלי. ואז היא אמרה לו, אני מוכרחה לספר לך, לפני שעושים אירוסין, אני בת 28. הוא כמעט התעלף. הוא עזב אותה לשלושה שבועות, הוא אמר לא, מה פתאום, אני רק חושב שנה יותר גדולה ואני לא מסכים. אחרי 3 שבועות הוא אמר אני לא יכול לעמוד בזה, הוא חזר אליה והתחתנו ברוך השם. מה בעצם גרם לה תוך חודשיים למצוא את הבן זוג האמיתי שלה? כשאנחנו, אני אתן דוגמה, באמת הדוגמה הטובה ביותר זה לוליאן שהולך על חוט. אתם יודעים איזה לוליאן? בקרקס? לוליאן שהולך על חוט בקרקס, זה התרגום לרחל, שאולי לא יודעת מה זה לוליאן. הלוליאן כשהוא הולך על חוט הוא לא מסתכל לצדדים והוא לא מסתכל אחורה. לאן הוא מסתכל? תמיד קדימה. הוא מסתכל למטרה שהוא צריך להגיע. אם הוא יסתכל הצידה, מה יקרה? הוא נופל. אם הוא מסתכל אחורה, או מתגלגל, לא סתם. אותה בחורה, הסברתי לה, את צריכה להסתכל קדימה. מה המטרה שאת רוצה להשיג בחיים? מה המטרה? מה חתן? יופי, חתונה. את צריכה לדמיין חתונה. את צריכה לכתוב את כל הדברים שאת רוצה בחתן. את צריכה כל הזמן לדמיין איזה בחור את חולמת, על איזה בחור את חולמת, ואז את תגיעי למטרה. אבל אם את מסתכלת, היא הרי מסתכלה כל הזמן אחורה על ה-120 בחורים שהיא נפגשה, והיא גם מסתכלה הצידה. אתם יודעים מה זה מסתכל הצידה? שכל הזמן מסתכלים ואומרים, אבל אם גם היא לא מתחתנת, גם היא לא התחתנה, גם זאת לא מתחתנת. אנחנו כל הזמן מסתכלים מסביב ואומרים, אז מה פתאום שיש לי סיכוי? אם היא לא מצליחה, מה פתאום שאני אצליח? זה להסתכל על צדדים. ואז הנפילה היא למטה. כמה שאנחנו נשתמש בהיגיון, בחורה בת 28, מבוגרת, אין בחור ישיבה, אין לסיכויים, בצורה כזאת היא אף פעם לא תגיע למטרה. אבל ברגע שהיא כל הזמן חושבת ומדמיינת את החתונה, היא מתחילה להרגיש ביטחון שהיא תקבל את החתן והיא תהיה באמת בעזרת השם מתחת לחופה. כדי להרגיש ביטחון אנחנו צריכים לשנות את המחשבה. כל אחת מכן יכולה לנסות. אם את מתחילה לחשוב בבוקר, את קמה בלי מצב רוח, ואת אומרת, אני שמחה, אני מאושרת, טוב לי, היום יש לי יום מוצלח, תודה לך בורא עולמי, ככה את תראי איך המצב רוח שלך משתנה. זה הכוח של המחשבה. כשאנחנו מדברים טוב, שחושבים טוב, זה משפר את ההרגשה. את יושבת עם חברה, את מתחילה לספר לה דברים לא טובים, את מרגישה לא טוב. את תתחילי לדבר על דברים שמחים, את תרגישי שמח. המוח שלנו, תת המודע, הוא פתי מאמין לכל דבר. מה שאת תדמייני, הוא יאמין. מה שאת מדמיינת, הוא יאמין. לכן, מה שאת רק רוצה, רק תדמייני ותקבלי על המקום. אני רוצה לספר לכם עוד מקרה מאוד מאוד של הצלחה. בכלל פה בארצות הברית, ברוך השם, יש אחת ההצלחות, אני חושבת, של בחורה ממונסי. יש פה מישהי ממונסי? בחורה ממונסי, שהגיעה אליי לפני 9 או 10 שנים, שאני באתי, אני חושבת, הפעם הראשונה לפה לארצות הברית, היא הייתה בת 35 ויותר, אפילו 38, והיא ביקשה ממני לבוא למונסי, אני הייתי בברוקלין. היא אמרה לי, אני רוצה שתבוא אליי הביתה ותלמדי את הקורס. והגעתי אליה, הגעתי באופן מיוחד, וברוך השם הבחורה הזאת התחתנה וילדה תאומות. ואני זוכרת שפגשתי אותה, היא חיפשה בחור, והיא כל הזמן אמרה לי, בגיל כזה אפשר ללדת? היא עוד לא התחתנה והיא דואגת כבר על הלידה. אז זה אומר שמישהו חושב שלילי, אז עד הסוף הוא חושב שלילי. אז ברוך השם היא התחתנה, וגם זאת הייתה באמת הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז להבין שאנחנו צריכים לחשוב על המטרה שאנחנו רוצות להשיג. כשיש לך בעיה, תחשבי תמיד מה המטרה. יש פה אחת אנשים שסיפרה לי שהבת שלה הייתה חולה, נכון? אז אני הייתי רוצה שאת תספרי להם את הסיפור שלך. בוא. זה הכי טוב ממקור ראשון. בואי, את עושה פעם כל?
מה אני אספר בעברית? אני לא יודעת מה לספר.
דבר באנגלית, כי כולם מדברים.
היי, היי.
את רוצה פעם כל? בואי תחיל, בואי תני לי להם.
לא, לא, לא משתקו לי, אני אגיד את זה ככה, לי הרמקו.
לא, שיש לי.
I think it was 10 years ago, right? That you came here? בעברית? בעברית? זה היה בעברית. ומה זה אבל? Okay, so I'm just gonna start English. Okay. So הבת שלי היום היא בת 7. לפני 10 שנים הייתי בכיתה של הרבנית עם כמה חברות, טלי פה, נלי ועוד כמה רוחמה. לקחתי את הכיתה הזאת, ואחרי כמה שנים, אחרי שהרבנית לימדה אותנו את הכיתה, לקחתי אותה עוד כמה פעמים אצל הרבנית רגינה. גם אז לפני 3.5 שנים הבת שלי היא קיבלה סיז'ר בקייטנה. והרופאים, I rather speak in English, I don't know if it's... Yeah, so they called me from camp and they told me, we don't know what's wrong with your daughter, but she's breathing. And I came there and I just saw my daughter there on the bed over there. And we were driving to the hospital and I didn't know what was wrong with her. At the time I called my husband, I called my mother, my mother-in-law, my sister, everybody. I had no idea what's wrong with my daughter. They just told me she's alive. We got to the hospital and they took her to the emergency room and they asked me all kind of questions. Was she big with something by the pool? She was playing by the pool. She was a 3.5-year-old kid. And I told them, no, she's a healthy kid, nothing happened. So they told me she had a seizure, but her seizure was very complicated. It was a complex seizure. It lasted over 25 to 30 minutes. That's usually not a febrile seizure. That's what they told me. It could be something that bit her or meningitis. They were not sure. So they took a few tests. They did a spinal tap. They took water from the back. They said she doesn't have meningitis. They ruled it out. But they said she has some kind of infection, we're not sure. So she got up, everything was fine. But then in the hospital, she started getting a little worse and worse. She started getting more seizures and seizures, to a point where she was constantly getting seizures. And they had her transferred to LAJ. She was in New York Hospital, and they transferred her to LAJ. And when they took her to LIJ, they put her there to sleep, and they took her in the MRI. And when they took her to the MRI, the doctor came out. He said, "We think she has brain tumor." Then he said, no, I think I made a mistake. He took her back in. He said, "She has encephalitis viral." So I came back there Monday I was there. My daughter was there the whole time. We took turns. My in-laws, my parents, me, we all were took turns. My mother-in-law, my husband, we all took turns because I had another baby at home. They told me that we were sitting, it was me and my sister by the couch, and they told me she has encephalitis viral. There's no medicine for it. It's a virus. And most likely, I asked him straightforward, is she going to live or not? He said, "I don't know, that's up to her body, if she can fight it." And we were sitting there, and my sister sat by me. She said, "Monday, they told me what my daughter has. They put her in a coma to let her brain heal." My sister sat next to me. She said to the doctor, Monday night we were sitting there, she said, "Saturday night, my niece is going to walk out the door, hand by hand." I looked at her and said, like a five-year-old, you know how you listen, you believe someone, like a mother, a child talks to a mother? I looked at her and said, I crossed everything out and I said, "Yeah, she's going to walk out Saturday night." Now it's Sunday. So when they told me the words, that's what I really, I couldn't think about it. I said, "I'm not going to take it." I remember the lessons that I took with the Rebbetzin and a few other times. So every single day I would go into my room, to my daughter's room, and I would take dress by dress out, and I would say, on Monday she's going to wear this dress, on Tuesday she's going to wear this dress, on Wednesday she's going to wear that dress. And then I would picture that I would walk her down the chuppah with my husband, and then I pictured her in labor in the living room, detail by detail. I wrote down every single step by step what I'm going to do with her. And Thursday morning, my daughter woke up. She spoke. They told me she might have brain damage. She had nothing, no seizures, no brain damage, nothing. Healthy child. And I was taking the positive thinking lesson, and it helps a lot. Thank you.
טוב, אני אספר לכם עוד מקרה אחד. אני רוצה לתת עוד דוגמה, ואני אתן לך, אחרי הדוגמה שאני אתן, אני אסביר לכם שתצאו מפה גם עם קצת תרגילים. יש לי חברה שלפני כמה שנים, היא אישה בת 54 שהיא התאלמנה, לא עלינו, בעלה נפטר, והילדים כבר כולם התחתנו, וכולם באו ואמרו לה שהיא צריכה לצאת לעבוד. היא בחיים שלה לא עבדה, היא הייתה כל הזמן סביב בעלה, הייתה לוקחת אותו לעבודה, מחזירה אותו מעבודה, וכל אחד בא ונתן לה עצה מה ללכת ללמוד כדי לעבוד. ואז היא הגיעה אליי, היא גם למדה חשיבה חיובית, והיא אמרה לי, "את מכירה אותי, את יודעת מי אני. אומרים לי ללכת לעבוד במשרד. אני יודעת לעבוד במשרד. אני ב-8 בבוקר יכולה להיות במשרד, אני ב-9 מסתובבת לצד השני. אני יכולה ללכת לעבוד במשרד?" ואז מישהו אמר לה, "לכי תעבדי כמידי קוסמטיקאי, תעבדי בבית." אמרה לי, "לא מתאים לי, אנשים יבואו אליי הביתה. זה לא מתאים לי." אמרתי לה, "את יודעת מה? בואי נשאר ונעשה עבודה." עכשיו, מה שאני מסבירה לכם עכשיו, מה שעשינו איתה, זה גם לכם חומר לעשות גם לכם, מי שרוצה עבודה, או כל דבר שהיא רק רוצה. האם אתם חושבות, בצורה הגיונית, אם אנחנו הולכים להיגיון, אישה עד 54, לא למדה, אין לה תעודות, היא יכולה לצאת לעבוד? מישהו ייקח אותה לעבודה בכלל? מטפלת? אמרה, "עזבי, אני עם ילדים מספיק, הנכדים באים מספיק לי. תודה." מה אישה, מה היא צריכה? היא גם לא צריכה את הכסף. זה לא שהיא זקוקה לכסף. כסף יש לה. היגיון, לא יקחו אותה, יקחו צעירות. אם הולכים עם היגיון, אין לה סיכוי. אין לה סיכוי למצוא עבודה. ואז אמרתי לה, בואי תשבי, ותכתבי איזה עבודה את רוצה. קודם כל, כמה ימים בשבוע את רוצה לעבוד? היא אמרה, 3 פעמים בשבוע. אמרתי, יופי, תכתבי 3 פעמים בשבוע. כמה שעות? היא אמרה, 4-5 שעות ביום. היא כתבה 4-5 שעות ביום. מאיזה שעה? כתבנו שעות גמישות. אתם יודעים, כי היא צריכה לישון בבוקר. שאלתי אותה כמה מסורת. היא כתבה את המסורת. היא כתבה כמה היא רוצה להרוויח, כמה זה סביר בשבילה. ואז שאלתי, עם מי את רוצה לעבוד? עם תינוקות? לא. עם זקנים? לא. עם מחשבים? לא. עם קוסמטיקה? לא. היא אמרה, אני רוצה משהו מעניין. משהו מעניין. מעניין? אני רוצה לשאול אתכם, יש פה מישהי שיכולה לחשוב בכלל, אחרי שהיא כתבה את הדברים האלה, למצוא לעבודה כזאת? 3 פעמים בשבוע? 4-5 שעות? כן? אישה בת 54? תוך שבועיים, האישה הזאת, כל ערב לפני השינה, הייתה יושבת וקוראה את זה. 3 פעמים בשבוע, 4-5 שעות גמישות, היא קוראה את המשכורת, 4,000 שקל לחודש, לעבוד עם אנשים, שיהיה מעניין. דבר נוסף שהיא למדה, היא אמרה, משפט חיובי, אני מאמינה בעזרת השם, שאני מוצאת עבודה, את עבודת חיי. כך כתבה. ושבועיים היא עשה את התרגיל הזה, שבועיים. המשפט הזה כל היום היא הייתה אומרת, שוטפת כלים, אומרת את המשפט, מקפלת כביסה, אומרת את המשפט, עושה הליכה, אומרת את המשפט. אחרי שבועיים, לא הלכה למשקת העבודה, לא חיפשה בעיתונים, נחה בבית. אחרי שבועיים דפקו אצלה בדלת. דפקו, זה סיפור אמיתי לחלוטין. באו 2 שמכירים אותה, אמרו לה, תשמעי, יש מקום שזה נקרא מעון לנשים מוכות. מה לעשות? יש דבר כזה בארץ, נשים שהן בהליכי גירושים, שהן נמצאות באיזה מלון קטן כזה. אנחנו רוצים אין בית. אין בית, אישה שתדע להיות, לתת להם תמיכה, לעודד אותם, לעשות פעילות. אז היא שאלה אותם כמה פעמים בשבוע, אמרו לה 3 פעמים בשבוע. כמה שעות? 4-5 שעות. אמרה, מאיזה שעה? אז הם אמרו לה, מתי שנוח לה? את באה, יש כרטיס, ספק את הכרטיס. 4-5 שעות. היא קיבלה את העבודה הזו. דבר אחד היא לא כתבה, היא לא כתבה שהיא רוצה ארוחת צהריים, שם גם היה לה ארוחת צהריים. מה אתם חושבות, נשים, בצורה הגיונית אתם הייתם חושבים על עבודה כזו? כאן אמרו, יש איזה בודדות שאמרו, כן, יש לו סיכויים. אחת אמרה מטפלת, אחת... עבודה כזאת, מישהי מכם חשבה על דבר כזה? היא בחיים לא חשבה על זה, אותה אישה. זה רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אם את הולכת עם אמונה וביטחון, האישה הזאת במשך שבועיים כל היום אומרת את המשפט, קוראה את המחברת מה היא כתבה, התחילה להרגיש את זה, התחילה לחיות את זה. אחרי שבועיים היא לא הייתה צריכה להתאמץ, הביאו לו את זה הביתה. זאת בעצם, זה הסוד, זה הסוד איך להרגיש אמונה וביטחון. איך להרגיש אמונה וביטחון. אבל נשים, זה לא פשוט. אישה שעברה חוויות קשות בעבר שלה להשיג איזה מטרה, מאוד קשה לה לעשות את השינוי. תמיד יש איזה קול פנימי שמערער לך את הביטחון. תמיד יש קול פנימי. אם אני עכשיו נניח מחפשת עבודה הרבה זמן ואני לא מוצאת, אז עכשיו אני אתחיל להגיד, אני בטוח בעזרת השם אני מקבלת עבודה, בעזרת השם אני מוצאת עבודה. ואז יש קול פנימי קטן שאומר לי, איזה שטויות, מי ייקח אותך לעבודה? הרי פה לא רצו אותה ושם לא רצו אותה. זה ההיגיון, זה ההיגיון. הרבה פעמים באות נשים אומרות לי, סליחה, בעלי לומד בכולל ואני עכשיו עקרת בית, מאיפה בדיוק הכסף יגיע? מאיפה הכסף יגיע? אני מלמדת נשים להגיד משפט, אני אמכור לכם את המשפט הזה בחינם, שפע של, בעזרת השם, שפע של כסף זורם אליי ממקומות צפויים ובלתי צפויים. שפע של כסף זורם אליי ממקומות צפויים ובלתי צפויים. אז מאיפה בדיוק יגיע הכסף? ואני אומרת לאותה אישה, לי אין רוח הקודש, את תבואי להגיד לי מאיפה הכסף הגיע. כשאנחנו הולכים עם אמונה וביטחון, הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק דרכים לשלוח לך את הישועה. אנחנו צריכים להיפתח לקבל את השפע, לחשוב שרק הוא המקור, ואז זה יבוא מכל מיני כיוונים שלא חשבנו עליהם בכלל. אותה אישה בסוף באה אליי וסיפרה לי שהיא קיבלה צ'ק שלפני שנים שכחה מזה לגמרי, החזירו לה מהעבודה כל מיני חסכונות שחסכו לה. היא אומרת, אני בטוחה שזה בגלל החשיבה החיובית. אז העניין הוא להיפתח לקבל את השפע. מה חוסם אותנו? זה ההיגיון. נשים, אני הבאתי לכם, יש פה גם כן דיסקים באנגלית. באנגלית זה שני תרגילים בכל דיסק. יש פה דיסקים מיוחדים שהבאתי מהארץ בעברית, שיש 8 תרגילים בדיסק. מה זה התרגילים האלה? התרגילים האלה זה לאמן אותך להיכנס למצב של דמיון, והדמיון הזה יהיה במצב שתאמיני באמת שזה קורה. כי קשה לנו לדמיין. אנחנו תמיד במחשבה מלחמה. זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. אבל כשאת עושה את זה עם הדיסק, יש שם מוזיקה מאוד מאוד של רלקס, מאוד רגועה. זה מכניס אותך למצב שאת מרדימה את ההיגיון. ההיגיון לא מפריע לך. ההיגיון לא אומר לך, נו מאיפה תמציא דירה? אין לך כסף. את צריכה משכנתה. אין. זה ההיגיון. אבל אם את הולכת עם אמונה, עם ביטחון, אז הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק דרכים לתת לך את מה שאת רוצה. ועד הסוף הדיסקים האלה הם יעזרו לכם להיכנס באמת למצב של רגיעה, מצב של היגיון. ההיגיון הלך לישון, לא מפריע לנו, ואז אנחנו יכולות ממש לדמיין ברגיעה, בביטחון, ולאט לאט 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 להרגיש שבטוח אני אקבל את מה שאני רוצה. ומהרגע שאת בטוחה שתקבלי את מה שאת רוצה, את תקבלי את מה שאת רוצה. וכל מה שאתם רוצות אתם יכולות לקבל, כי הקדוש ברוך הוא השטחן הכי טוב והמתווך הכי טוב והרופא הכי טוב והבנקאי הכי טוב והמלך הכי טוב ואבא הכי טוב, והוא יכול לתת לך את כל מה שאת רק רוצה אם רק תלכי עם ביטחון. אם אני אסכם את מה שלמדנו היום, ביטחון זה כלי לקבל שפע. כל מה שאת רוצה את יכולה לקבל אם יש לך ביטחון. כדי לקבל ביטחון אנחנו צריכים לעבוד עם המחשבה ועם הדמיון. הדמיון, המחשבה, הדיבור, כל הדברים האלה יחד מחזקים את הביטחון. את תחזקי את הביטחון, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאת רוצה. וכאן שתבינו, בחורות שרצו להתחתן, יש לי עכשיו בחורה בארץ, בת 34, רווקה, צרפתיה, יש לי קבוצה של צרפתיות שאני מלמדת, אני שואלת אותה, את קנית נדוניה? אתם יודעות מה זה נדוניה? היא אומרת לי, מה זה נדוניה? אז מסבירים לה מה זה. לא, בחורה בת 34 לא קנתה שום דבר, היא בכלל לא חושב, היא מתה להתחתן, מתה להתחתן, אבל היא עוד לא חשבה שהיא צריכה, היא יכולה לקנות משהו. מה זה אומר? שהיא לא מאמינה, היא לא בטוחה שתתחתן. אם את עושה את התרגילים האלה אתם מתחילים להרגיש את זה, לחיות את זה, ואז היא תקנה נדוניה, ואז היא תתחיל למדוד שמלות קלה, ואז היא גם תמצא את הבחור והיא תתחתן. ככה זה עובד. בעזרת השם שיתמלאו כל משאלות לכם לטובה. אני רק רוצה להקריא פה ברכות לרב יצחק ולוביק, לרב זלמן צבלונובו זולונו, ולרב אשר והקנין, שהשם ישלם שכרם, ייתן להם תגמולם הטוב על הערב הנחמד הזה. בחוץ יש לכם עוד דבר ששאלו אותי. האמת היא שהמטרה שלי יותר להגיע הייתה ללוס אנג'לס, שבוע הבא אני שמה מעבירה את הקורס.
את עושה סשן של שאלות?
לא.
את רוצה אני מסיימים?
אוקיי, אני מסיימים. רק שנייה. אז יש בחוץ, יש לכם ספרים, דיסקים לתרגול, ויש גם את המגן דוד מרכבה לרכב ומגן דוד מרכבה לבית לשמירה.
You've just experienced another Torah class brought to you by TorahAnytime.com.